השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו בשבוע שעבר התחלנו תורה בליקוטי מוהר"ן. בתוך התורה הזאת יש איזה לימוד מאוד מאוד משמעותי, מאוד חשוב, שקשור לראש השנה. היום אנחנו נתחיל את הנושא הזה, את הקשר של הדבר לראש השנה, והנושא הזה הוא נושא מאוד עמוק, נושא מאוד עמוק, שעליו אמר רבי נתן, על החידוש שנלמד פה, רבי נתן אמר, אם לא באתי לעולם והתקרבתי לרבי נחמן מברסלב אלא כדי לשמוע את זה, דיינו. וזו נקודה מאוד עמוקה, ואנחנו לאט לאט נתחיל קצת לפתוח את זה וללמוד את זה. בהתחלה נקרא, כפי שזה מובא בליקוטי מוהר"ן, כפי שרבי נחמן דיבר על זה בליקוטי מוהר"ן, וכידוע שהתורות, התורות של רבי נחמן, בפרט התורות האלה, הן מאוד מאוד עמוקות. אנחנו נקרא את זה כדי לראות את לשונו, ולאחר מכן אנחנו קצת נתחיל להסביר את זה. אומר רבי נחמן, שיש בחינת התגלות התורה לעתיד לבוא. כמובן בזוהר הקדוש של העתיד לבוא, הכוונה לעתיד לבוא, הכוונה בזמן הגאולה, התגלה אורייתא דעתיקא סתימא. יש תורה שנקראת עתיקא סתימא, והיא תתגלה בזמן הגאולה. ויש צדיק שעליו כתוב עיר גיבורים עלה חכם, והצדיק הזה מעלה את נפשות ישראל בבחינת מים נוקבים, והחכם יכול לקחת את הנפשות או לעלותם, וזה מה שכתוב בספר משלי, ולוקח נפשות חכם, ועל ידי האיחוד הזה נולד התורה, וכשעולה החכם עם הנפשות הוא בבחינת עיר גיבורים עלה חכם, והמשך הפסוק ויורד עוז מבטחה. ואז אחרי שהוא עלה, אחר כך מתקיים ויורד עוז מבטחה. ונפש זה בחינת רצון, שכל אלו בני האדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מבטחה, ועל ידי זה נמשך תורה, מתגלה תורה לנשמות, זה בחינת התגלות התורה. והתורה הזאת שמתגלית יש בה בחינה מבחינת אורייתא דעתיקא סתימא. עד כאן זה בקצרה גדולה מאוד הלשון של רבי נחמן, ואני יודע שזה כמעט לא מובן שום מילה בזה. כמעט לא מבינים פה אף מילה מה הוא בעצם, מה הוא אמר לנו בדבר הזה. אנחנו נעשה הקדמה קצרה כדי להבין את דבריו של רבי נחמן. נתבונן מה העבודה שלנו, מה התפקיד שלנו בעולם הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של העלמה והסתרה. כל מציאות העולם זה מציאות של העלמה והסתרה. ומה נעלם ונסתר בעולם? לכן העולם נקרא עולם מלשון העלמה, מלשון משהו, יש פה משהו נעלם. ומהו הדבר הנעלם? הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הנעלם. פירוש הדבר, כשאנחנו באים לעולם הזה, כמו שכולנו יודעים, האדם יכול לחיות פה 120 שנה ולא להכיר בכלל את מציאות השם, לחיות פה בכלל בלי שום אמונה בעולם הזה. מדוע? מכיוון שכך היא בריאת העולם. בריאת העולם היא בדרך כזאת שאפשר לחיות פה ולא לגלות בכלל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפני שהאדם מגיע, הנשמה מגיעה לעולם, אז הנשמה נמצאת במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שכתוב בזוהר הקדוש, והנשמה יודעת את האמת. שם למעלה, הנשמה רואה את כל האמת. היא רואה את המלכות, היא רואה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שם אין הסתרה. כל ההסתרה היא פה בעולם הזה. לכן, ברגע שהנשמה באה לעולם הזה, אז יש שלבים. אנחנו מכירים את השלבים מזמן העיבור, בזמן שהאימא של כל אחד מאיתנו הייתה בעיבור. אבל באמת הנשמה עשתה מסע. עוד לפני העיבור, כתוב בכתבי רבנו הארי, ובזוהר הקדוש, שהנשמה עברה כמה שלבים, כמו בעולם הזה שיש שלבים. ואז היא מגיעה לעיבור. בזמן העיבור, הנשמה עדיין יודעת את האמת. כמו שהגמרא אומרת, שמלמדים את האדם, את הנשמה. בזמן העיבור, מה עושה הנשמה כל התשעה חודשים שהיא בעיבור? אומרת הגמרא, במסכת נידה, אומרת הגמרא, הנשמה לומדת את כל התורה. אדרבה, יודעת את כל התורה כולה, יודעת את כל האמת. ואז, ברגע שהתינוק נולד ובא לעולם, אומרת הגמרא, בא מלאך וסתר לה, נשא לה פה סימן, זה הסימן פה. לכן יש פה קצת שקוע טיפה. זה המכה של המלאך, המלאך נתן פה מכה. משל מה הוא נתן פה את המכה? להשכיח מהנשמה את כל מה שהיא למדה כל התשעה חודשים. עכשיו התינוק בא לעולם, הוא רק רוצה לאכול, בוכה, רוצה לאכול, עושה בעיות לאבא שלו, לאמא שלו, לא נותן להם לישון בלילות. זה עכשיו המציאות שלו, מציאות חדשה. עד עכשיו הנשמה ידעה את הכל. מסביר יותר בעומק הדבר את העניין הזה רבנו אריה הקדוש בספר הגדול שלו שנקרא עץ החיים. אז מסביר שם שהנשמה לא התלבשה רק בתוך גוף, אלא הנשמה גם התלבשה בתוך לבוש רוחני, ואם הלבוש הרוחני התלבשה בתוך גוף, פירוש הדבר שבאופן כללי, בפרטיות יש בזה יותר שלבים, אבל באופן כללי יש נשמה, לכל אחד מאיתנו יש נשמה שעליה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, זה הנשמה התאורה, היא יודעת את כל האמת, אין לה שום הסתרה לנשמה הזאת, אבל הנשמה הזאת התלבשה בתוך נפש שנקראת נפש בהמית, ככה זה נקרא בקבלה, הנפש בהמית. מה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו חווים ומתמודדים במשך ימי חיינו, קודם כל אנחנו לומדים להכיר את הנפש הבהמית. זאת אומרת שהאדם, המודעות, התודעה, ההבנות של האדם, זה הכל נובע בתחילת הדרך מהנפש הבהמית. והנפש הבהמית יכולה להיות חכמה, אז זה גם כוח רוחני, אז הנפש הבהמית יכולה להיות חכמה. אבל מצד הנפש הבהמית, האדם רוצה את ההצלחות, את הקניינים ואת המציאות של העולם הזה. כי הנפש הבהמית רוצה את העולם הזה. הנשמה שבתוך הנפש הבהמית רוצה את הרוחניות, רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את התורה, היא רוצה להתעלות מעלה מעלה, אבל הנפש הבהמית רוצה את העולם הזה. ואז הנשמה בתוך הנפש מתלבשים בתוך הגוף, וזה המציאות שלנו בעולם הזה. הנפש הבהמית היא המסך שמסתיר מאיתנו את מציאות הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לא רואים, לא חווים, לא חיים את מציאות הקדוש ברוך הוא. לכן לעתיד לבוא הכוונה שיהיה זמן הגאולה. בזמן הגאולה, זה כתוב הרבה בספרי המקובלים, שהקדוש ברוך הוא יבטל את כוח הנפש הבהמית. אז נשאר רק עם נשמה אלוקית. הנשמה אלוקית רואה מיד את האמת, אין לה שום הסתרה. לכן כתוב, ראיתי פעם שכתוב באחד הספרים, שלא יצטרכו ללמוד הלכות שבת. למה לא יצטרכו ללמוד הלכות שבת? אחד ההלכות בשבת, דוגמה, אחד ההלכות בשבת שאסור לכתוב דבר שהוא מחובר לארץ. יש איסור לחזור, אדם רואה תפוח על העץ, ביום שבת אסור לכתוב אותו. זה אחד מהאיסורים של מלאכות, אחד האיסורים של מלאכות שבת. היום אנחנו צריכים ללמוד את זה, שאסור לכתוב תפוח מן העץ. ולעתיד לבוא, הנשמה תראה את כל האור הרוחני. אז שהיא תבוא לתפוח, אז היא תראה שיש שם האור שאומר, אסור לכתוב אותי. התפוח יגיד, אסור לכתוב אותי. ואת האדם יראה את כל השורש ואת כל הפנימיות של כל ההנהגה, את כל ההנהגה. זה הנשמה רואה. אבל אנחנו עכשיו לא נמצאים במקום של הנשמה. זאת אומרת, הנשמה בתוכנו, זה קיים בתוכנו, אבל היא בבחינת תרדמה ובבחינת חבויה. מי מסתיר אותה? למה היא חבויה מאיתנו? היא חבויה מאיתנו מצד הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, כשמגיע, כשאדם מקבל חבילה של דולרים, או בפרט אם זה בא במזוודה, מסודר, דולרים חדשים, אז האדם מרגיש שמחה עצומה מאוד מזה. כי זה הנפש הבהמית, זה מה שהיא רוצה. היא רוצה את ההצלחות ואת הקניינים של העולם הזה. אבל כשאדם, דברים שבאים מצד הנשמה, אנחנו הרבה פחות נרגיש אותם. ולמדוע הרבה פחות נרגיש אותם? כי הנשמה חבויה בתוך הנפש הבהמית. זה המציאות שלנו, זה המציאות שלנו עכשיו, בעולם הזה. כל זה מתעורר את השאלה. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את המציאות הזאת? מה הוא צריך? בשביל הקדוש ברוך הוא צריך להוריד אותנו, וזה גורם לנו לניסיונות ולקשיים, להתמודדויות. וראיתי בשם אחד הצדיקים הגדולים שהוא כותב, רוב חייו של האדם בגלל זה, זה משברים. כי מצד הנפש הבהמית יש אין ספור משברים. הנפש הבהמית פעם היא רוצה ללכת ימינה, פעם שמאלה, פעם היא רוצה כזה דבר. זה בלבול גדול מאוד, ואדם עובר אין ספור משברים בגלל כל המציאות הזאת. אז כל זה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא לא יכל לברוא ישר גן עדן, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שהכל יהיה טוב, לא צריך את הרע, לא צריך את האיסורים, שיהיה הכל טוב, הקדוש ברוך הוא כל יכול, שיעשה ישר את הדבר הזה. וזאת השאלה הזאת כבר חזל שואלים, וחזל אומרים לנו, שכל זה הקדוש ברוך הוא עשה בשביל העבודה ובשביל הבחירה. הוא יצר מציאות של הסתרה, הוא יצר מציאות של עבודה, והוא הביא אותנו לתוך העולם הזה כדי שאנחנו נתמודד עם הקשיים האלה. אדרבה, זה הדבר, זה המעלה הגדולה ביותר של האדם היהודי שיכול להתמודד עם ההסתרה הזאת, והסתרה לא פשוטה. הסתרה לא פשוטה, מדוע? כי כל יום ויום, החז"ל אומרים, מתעורר היצר הרע, שזה הנפש הבהמית, מחדש אצל האדם מתעורר, ואנחנו נמצאים בתוך מלחמות, בתוך מלחמות גדולות. אומר, כתוב בספרים, בספרי המקובלים, זה כבר חז"ל אומרים, אחר כך זה ביותר בפירוט, שכל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. המלחמה הזאת היא עצמה, ההתמודדויות, הניסיונות שלנו מתוך המציאות של העולם הזה, כן להתקרב אל האמת, כן להכיר את האמת, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מדוע? מדוע שהקדוש ברוך הוא ירצה את זה? אומרים חז"ל שלעתיד לבוא זה ייגמר, זה מציאות זמנית, ואז כל נשמות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יזכו לקבל את התענוג שיהיה לעתיד לבוא בבחינה הרבה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר גבוהה, לאין שיעור, היום אנחנו לא יכולים להבין את זה, עד כמה זה יהיה יותר גדול השכר והעונג שיהיה לעתיד לבוא, דווקא בגלל מציאות המלחמה, דווקא בגלל מציאות המשברים וההתמודדויות שאנחנו עוברים, אז אין לשער כמה התענוג והשכר יהיו גדולים. זה לא גדול פי 100, זה לא גדול פי מיליון, זה איכות אחרת לגמרי של מציאות, שאנחנו למעשה קונים את המקום הרוחני הגבוה הזה שנקרא חיי העולם הבא, אנחנו קונים אותו מתוך מלחמה והתמודדות פה בעולם הזה. ולכאורה נשאל את השאלה, הרי לא כולם זוכים לעשות את הדברים הנכונים, אז אולי לא כולם יסכו לקנות את זה. אז רק כבר חז"ל אמרו לנו שהקדוש ברוך הוא מבטיח ולא ידח ממנו נידח. בסופו של דבר כל נשמות ישראל ללא יוצא מן הכלל, כולם יזכו להגיע למקום המובטח. כל השאלה מה היו הדרכים להגיע לשם, אבל כל הנשמות יזכו להגיע למקום המובטח הזה של התענוג שבא דווקא מתוך מציאות השבירה והמלחמה וההתמודדויות של העולם הזה. זה בכלליות העבודה שלנו בעולם הזה. מה אנחנו, או איך אנחנו יכולים להילחם כנגד היצר הרע? והיצר הרע הוא חזק, הוא עוצמתי מאוד, וכולנו מכירים אותו, וכל ההיסטוריה של העולם ושל עם ישראל מלאה באין ספור ניסיונות והתמודדויות עם היצר הרע, ובהרבה הרבה מאוד מקרים גם לא הצלחנו. בהרבה מאוד מקרים לא הצלחנו. מה הדרך שאנחנו יכולים להתמודד כנגד היצר הרע? מה הכלים שיש לנו כדי להתמודד כנגד היצר הרע? וזה כתוב, זה רבנו אריה הקדוש מאוד מאוד מעריך בנקודה הזאת. מאוד מעריך בנקודה הזאת, להסביר לנו בעצם איך אנחנו יכולים בעולם הזה להתמודד כנגד היצר הרע. ואומר רבנו אריה הקדוש יסוד מאוד גדול. כל המלחמה וכל המציאות נעשית בתוך האדם עצמו. הכל זה בתוכנו, זה לא בחוץ. בחוץ זה מעורר ניסיונות, מעורר קשיים, אבל השורש של הכל זה בעצם מה שקורה בתוכנו. ובתוכנו יש, כמו שאמרנו, ואנחנו מכירים את זה, את היצר הרע. מה הכוח כנגד היצר הרע? יש כזה מושג בקבלה, יש מושג שנקרא התנוצצות המוחין. מה זה התנוצצות המוחין? מה הכוונה? פתאום מאיר לאדם איזשהו הערה פנימית. הערה פנימית בעיקר יכולה להתבטא ולהתגלות בשתי דרכים. אחד, פתאום איזו הבנה חדשה, פתאום נולדת בתוך האדם. אדם מסתובב, זה יכול להיות בכל מיני מצבים שאנחנו בכלל לא יכולים לצפות להם, ופתאום האדם מבין דבר חדש, משהו חדש לגמרי. ואנחנו הרבה פעמים גם לא יודעים איפה זה ירד אלינו, ההבנה הזאת. פתאום אנחנו מבינים. היום, בדור שלנו, אנחנו יכולים לראות את זה, שהרבה, רוב הדור, אנחנו כולנו יודעים, נולדים, חיים, גדלים במציאות רחוקה לגמרי מהאמונה. הפוך, כל המציאות היא הפך האמונה. הסתרה מאוד גדולה, ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, פתאום אדם קם בבוקר, והוא אומר, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. שואלים אותו את השאלה, מה קרה לך? אתה השתגעת? אולי אתה צריך פסיכולוג? אולי יש לך איזה בעיה נפשית? כמה סיפרו לי שכשהם התחילו לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז החברים שלהם אמרו להם, זה שאלה של בעיה נפשית, מה פתאום אתם בכלל מחפשים את הקדוש ברוך הוא? אבל משהו בתוך האדם מאוד חזק, כל פנימי כזה, אומר לו לא. כן, תחפש, תמשיך לחפש את הקדוש ברוך הוא. וזה בבחינה או של התגלות של איזושהי הבנה, או התגלות של איזושהי הרגשה חדשה. פתאום נולד בתוכנו איזושהי הבנה, או שנולד בתוכנו איזושהי הרגשה חדשה לגמרי. ואז אנחנו שואלים את השאלה, מאיפה זה בא? איך קרה הדבר הזה שאדם שחי 20, 30, 40, 50 שנה, רחוק לגמרי, פתאום קם אדם בבוקר והוא אומר, יש את השם, אני רוצה עכשיו להבין מה אני צריך לעשות. איפה האמת נמצאת? מאיפה זה בא הדבר הזה? זה מסבירים, המקובלים, זה נקרא התנוצצות המוחין. זה אור רוחני, לא אור גשמי, זה אור רוחני, שפתאום מאיר בתוכנו. פתאום מאיר בתוכנו האור הזה, וברגע שמאיר בתוכנו האור הזה, זה בהתחלה יכול להיות, זה נקרא כמראה בזק, זה אפילו איזו מחשבה, וזה כבר תפס משהו בתוכנו, אנחנו עוד לא מבינים בכלל מה קרה. אבל לאט 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 מתחיל להתגלות בתוכנו עולם חדש לגמרי. פתאום נבנה בתוכנו עולם חדש לגמרי. ההתנוצצות המוחין, מסביר רבנו אריה הקדוש, הוא מסביר בפירוט מאיפה זה בא, איך זה נמשך, מה גורם לזה. ושם מסביר רבנו אריה הקדוש שיש עולם רוחני עליון שנקרא עולם האצילות, שהוא שורש כל הכוחות והבחינות של הנשמה האלוקית שבתוכנו. זה עולם, זה כמו, אם נגיד בלשון משל, כמו שלמעלה יש כמו איזה מין אוצר של אורות, אוצר של אורות רוחניים. האוצר הזה נקרא עולם האצילות, ומשם כשיש זכות לאדם, יש שם הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר לו, מתחיל לנוצץ בתוך האדם אור מעולם האצילות. גורם לנו להתחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. כפי כמה שאדם מקבל יותר משם, ככה כאדם יותר מכיר ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי האור הזה. האור הזה בתוכנו זה אור של הבנה ואור של הרגשה. זה מוח ולב. ככה זה מאיר בתוכנו. הרגשה של מוח והרגשה של לב. וכשהוא מאיר, הוא באמת, הוא מאוד מאוד חזק. הוא פועל בתוכנו בעוצמות מאוד חזקות. ויכול לשנות, ולא רק שיכול, הוא גם עושה את זה, הוא פועל את זה, הוא משנה הרבה פעמים את כל דרכי חיינו. אם היינו זוכים, מה זה לעתיד לבוא? כתוב, בפסוק כתוב, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, והקדוש ברוך אומר, ויכירו אותי מגודלם, מקוטנם ועד גדולם, שלא יהיה לאף אחד הסתרה וכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, הכל מחמת האור הזה שמאיר בתוכנו. זה נקרא האור של הצילות שמאיר בתוכנו. כי האור של הצילות זה האור של הנשמה. זה האור שדרכו, כשאדם מקבל אותו, אז הוא רואה את כל האמת. העבודה שלנו בעולם הזה, זה לחפש עצות ולחפש דרכים איך אנחנו יכולים להתחבר עם המקום הזה. איך אנחנו יכולים להתחבר עם האור הזה. כי ככל שאנחנו זוכים, כמובן, בדרך נכונה, כי יש בזה הרבה הרבה מאוד כללים והרבה מאוד דרכים איך אנחנו מתחברים עם האור הזה, אבל כשאנחנו זוכים להתחבר עם האור הזה, למעשה פה מתחיל התיקון של האדם בעולם הזה. כי זה נותן כוח לאדם לשנות את כל דרכי חייו. כל דרכי חייו של האדם משתנים ברגע שהוא יכול להתחבר עם המקום הרוחני הזה. ולכן כל התורה כולה, כל המצוות, כל לימוד התורה, בפנימיות הדבר, בהסתכלות הפנימית, אז כל התורה כולה זה דרכי ההתחברות של האדם בעולם הזה עם האור הזה. כשאנחנו מקיימים מצווה, כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מניחים תפילין בבוקר, מה עושה לנו התפילין? אז כתוב, הזוהר הקדוש מגלה לנו, והרבנו הרי מעריך בזה יותר, שעל ידי שאדם מניח תפילין בבוקר, אז נעשה צינור, נעשה צינור, שאדם מתחיל לקבל את האור הרוחני הזה. אדם שומר שבת, אז על ידי השמירת שבת, אדם מקבל את האור הזה. כל דרכי התורה, המצוות, לימוד התורה, והעצות שהצדיקים מגלים לנו, זה הכל איך להתחבר עם האור הזה. אבל עם כל זה מאוד מאוד קשה. אחרי הכל, למרות שיש לנו תורה ויש לנו מצוות ויש לנו עצות מצדיקים, מאוד מאוד קשה להתחבר עם המקום הזה. פה בתורה הזאת רבי נחמן מגלה לנו דרך שכמעט היא כתובה מעט מאוד כתובה בספרים, ועל הסוד הזה שנקרא עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה, זה פסוק בספר משלי. אז על הפסוק הזה, מה שגילה לנו רבי נחמן, אז על זה רבי נתן אומר, אילו לא באתי לעולם לגלות את הסוד הזה, דיינו. מה אומר? אומר פה שהחכם, הצדיק והחכם, מעלה את הנפשות בסוד מים נוקבין, ונעשה ייחוד, ועל ידי זה מתגלה תורה. נסביר עכשיו את המילים האלה. אומר רבי נחמן, בשעה שאנחנו מגיעים לצדיק מאוד גדול, ויש זמנים, זה תמיד קורה, הדבר הזה תמיד קורה, אבל יש זמנים שזה קורה יותר בעוצמה, יותר מאשר בזמנים אחרים. כשאנחנו מגיעים לחכם כזה, ומי זה החכם הזה שיכול לעשות את זה? בהמשך אנחנו נראה, לא כל אחד יכול. זה רק יחידים בדורות ידעו את הסוד הזה ואת המהלך הזה. אומר רבי נחמן, כשאנחנו מגיעים לחכם כזה, הוא לוקח את הנשמה שלנו, והוא מעלה את הנשמה שלנו למקום מאוד מאוד גבוה. ואנחנו לא יודעים מזה כלום. אנחנו יכול להיות שבזמן הזה, כשאנחנו נמצאים אצל החכם, אנחנו נרגיש טוב. אולי נהיה בשמחה, אולי נרגיש קצת אור רוחני, אבל זה לא באמת מה שקורה. מה שקורה זה עניין אחר לגמרי. החכם הזה לוקח את הנשמה שלנו, מעלה אותה למקום מאוד מאוד גבוה, הפסוק קורא לזה עיר גיבורים. למה זה נקרא עיר גיבורים? זה יש מקום למעלה שנקרא עיר גיבורים, וכשהנשמה עולה, החכם מעלה את הנשמה של כל אחד מאיתנו למקום הזה, הנשמה שמה מקבלת אור מאוד גדול, היא מקבלת דעת מאוד גדולה, ואנחנו לא יודעים שום דבר מזה. כשזה קורה, אנחנו לא יודעים מזה שום דבר. למה הדבר דומה? בדרך משל, חקלאי זורע את האדמה. עכשיו, מי שלא מבין שום דבר בחקלאות, לא יודע בכלל כלום, איך דברים קורים, איך דברים צומחים, מה הוא רואה את החקלאי? הוא לא מבין מה החקלאי עושה. לוקח זרעים, זורע את זה בתוך האדמה, עבד קשה עד שהוא זרע איזה חרש, הכין את העבודה. עכשיו הוא מסתובב יום ולילה, זורע שם הזרעים. אחרי שהוא גמר לזרוע את הזרעים, בא אליו אותו אדם שלא מבין כלום, הוא אומר לו, מה עשית? שמה עשית את כל העבודה הזאת? מה אומר לו החקלאי? הוא אומר לו, חכה. טוב, הוא מחכה, עברו כמה ימים, הוא רואה, אין שום דבר, לא קרה שום דבר באדמה. הוא בא לחקלאי, הוא אומר לחקלאי, מה קרה? מה עשית? הוא אומר לו, חכה עוד קצת. אחרי חודש, פתאום, מה אנחנו רואים? פתאום אנחנו רואים, האדמה נפקעת, מתחיל לצמוח, מתחיל להתגלות פה משהו. אחר כך עובר עוד חודש, מתחיל עוד לגדול. עד שאחרי כמה חודשים, פתאום אנחנו רואים פה אילן, עץ. מחכים עוד כמה חודשים, יש פירות על העץ הזה. בפירות האלה, עד כמה? כל זרע של אילן, שיכול להצמיח אילן, מה הכוח שתמון בזרע הזה? אז בפשטות היינו אומרים, יש לו כוח של אילן אחד. אבל האמת היא שלא, יש לו כוח של אין סוף אילנות. מדוע? כי בכל אילן יש עוד זרעים לעוד אילנות. אז עד אין סוף מתרבה. אז נתבונן בתהליך. בהתחלה קרה פה משהו שעל פני השטח, על פני האדמה לא רואים כלום. שום דבר לא רואים. אבל קרה פה משהו שהוא יצמיח את האילן, וזה יכול לתת פירות עד אין סוף. כך, אז זה משל, שגם ברוחניות יש זמן שזורעים זרעים באדם. זה זרעים, אבל זה זרעים אחרים לגמרי, זה זרעים רוחניים. הנשמה מקבלת זרעים. הנשמה מקבלת איזשהו כוח, איזשהו אור פנימי, ואנחנו לא מודעים לאור הזה. אנחנו לא חווים את האור הזה. עובר עוד כמה זמן, חזרנו מהחכם, כי הוא אומר פה שצריך לבוא אל החכם. אחר זה חזרנו מהחכם, הרגשנו טוב, לפעמים כן, לפעמים לא, וזה לא משנה. עובר עוד קצת זמן, ופתאום האדם מתחיל לקבל הבנות חדשות לגמרי. פתאום הוא מתחיל להסתכל על כל החיים, על כל המציאות, במשקפיים חדשות לגמרי. מאיפה זה בא? מאיפה זה נולד הדבר הזה? זה עיר גיבורים על החכם. שהיינו אצל החכם, והחכם העלה את הנשמות שלנו באיזשהו סוד, זה נקרא בסוד העיבור, הנשמה קיבלה את הזרעים שלה, היא קיבלה את השורשים של עולם חדש לגמרי, עולם רוחני חדש לגמרי, ועם הזמן הדבר הזה מתחיל יותר ויותר להתגלות בתוכנו. אז אומר רבי נחמן, אומר, הזרעים האלה של האור שאנחנו מקבלים שהיינו אצל החכם, זה זרעים מאור של עולם האצילות. כי עולם האצילות מתגלה בצורת אילן. לכן רבנו אריה הקדוש, שכתב על עולם האצילות, הוא קרא לספר שלו עץ החיים. מדוע הוא קרא לזה עץ החיים? והתורה קוראת לעץ החיים עץ הדעת טוב ורע, בגלל שבעץ יש, זה משל לכל המציאות של האדם. כי האדם עץ השדה. יש הגבלה בין מציאות האדם למציאות האילן. ואז הדברים מתחילים להתגלות בתוכנו, וכל החיים שלנו משתנים, ואנחנו מקבלים כוחות רוחניים, פנימיים, גדולים מאוד, להפוך ולשנות את כל החיים שלנו. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל מרידו. השאלה הראשונה היא, מי יכול לעשות כזה דבר? בהמשך התורה, אומר רבי נחמן, אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה, ולבקש מהשם ידבר שיזכה למצוא חכם כזה שיעשה לו את כל התיקון הזה. זה לא כל אדם, לא כל צדיק, לא כל תלמיד חכם יכול לעשות כזה דבר. אומר רבי נחמן שזה צדיקים יחידים בדורות ידעו את הסוד הזה. לעשות כזה תיקון לאדם זה רק צדיקים יחידים בדורות. לכן צריך לבקש מאוד מאוד את חכם שבאמת יכול לעשות את כל התיקון הזה. מדוע? כי אם אנחנו מציעים כזה חכם, ובשעה שאנחנו מגיעים אליו, הוא פועל איתנו כזאת פעולה שאחר כך היא תשנה את כל החיים שלנו. הכל זה יהפוך לנו את כל החיים. אומר רבי נחמן, במשך הדורות היו מספר צדיקים יחידים שידעו את הסוד הזה וידעו לעשות את התיקון הזה, והיום הם כבר לא בעולמנו, הם כבר נפטרו. אז מה יועיל לנו היום? אומר רבי נחמן, בשעה שאנחנו באים לציון של הצדיק, עם ההכנה ועם הרצון הטוב, ובדרך כלל מגיעים עם רצון טוב, כי אין סיבה שלא להגיע עם רצון טוב, אחרת אם אין רצון טוב, למה לאדם להגיע לצדיק? הצדיק הזה שעשה, ידע את הסוד הזה בחייו, יכול ועושה את זה גם אחרי פטירתו. הוא עושה איתנו את כל הפעולה הזאת גם אחרי פטירתו. בדור שלנו אנחנו יודעים על מספר צדיקים, ידוע לנו על מספר צדיקים שיכולים לעשות את התיקון הזה. בארץ, גם בארץ יש, זה רבי שמעון בר יוחאי, רבנו אריה הקדוש, יוסף הצדיק, בעיקר זה נאמר על השלושה האלה, בפשטות זה נעשה גם אצל האבות, אבל יש איזו סיבה שבקברי האבות זה קצת מהלך אחר, ובפרט, יותר מכל המקומות, זה נעשה אצל רבנו. מדוע אצל רבנו באומן, למדוע זה נעשה יותר מכל שאר המקומות? כי יש לזה סיבות, למה דווקא אצל רבנו באומן נעשים כל התיקונים האלה שכתובים פה בתורה יותר מאשר במקומות אחרים. ונשאיר כרגע את הסיבות, נשאיר את זה, בעזרת השם נדבר על זה עוד, נרחיב קצת את ההסבר, את הדיבור, למה זה נעשה בעיקר אצל רבנו באומן. אבל כל התורה הזאת וכל מה שדיברנו עכשיו, אומר רבי נחמן, שכל זה נעשה בשעה שאנחנו באים לציון שלו. בשעה שאנחנו נסים, שבאים לציון שלו, כל השנה, בכל נסיעה שאנחנו נסים לציון שלו, נעשה כל התהליך הזה, כל התיקון הזה נעשה. אנחנו הרבה פעמים מגיעים לאומן, אז בסדר, ברוך השם, לפעמים טוב, לפעמים פחות טוב, לפעמים קצת לא, יש תיקונים בדרך, האדם יכול, לפעמים, בעיקר זה קורה בראש השנה, מתעכבים הרבה שעות בדרכים, לפעמים מסתדרים שם, לפעמים לא מסתדרים שם. אבל מה שחווינו בנסיעה, זה לא מלמד אותנו שום דבר על מה שכתוב פה. באמת, כל אדם, לפי ההכנה שלו, לפי הרצונות שלו, לפי התפילה שלו, כך נעשה איתו התיקון הזה. וכשאנחנו מגיעים לצדיק, הנשמות שלנו עלו למקום מאוד גבוה. אנחנו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא יודעים מזה. חוזרים לארץ. כשחוזרים לארץ, מחזירים לנו את הנשמה. מתחילה הנשמה לחזור. כשאדם מגיע לארץ, הנשמה שלו מתחילה לחזור. ואז עובר זמן, ופתאום החיים של האדם מתחילים להשתנות. ההסתכלות שלו מתחילה להשתנות, ההרגשות שלו מתחילים להשתנות, וגם דברים הרבה פעמים מבחוץ, בחיצוניות שלנו, הכוונה מעולם החיים שלנו, גם מתחילים להשתנות. איפה כל זה התחיל? כל זה התחיל בסוד העלייה הזאת. עיר גיבורים על החכם. אני רוצה להגיד משהו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי בבתנת חינם, כבר לנסוע 25 שנה לרבי נחמן, לציון באומן. ובמשך השנים, גם אני עצמי, אבל אני אספר על מה שראיתי אצל אחרים. ראיתי אנשים שהגיעו לשם וראו מאיפה הם באו. ניכר היה עליהם מאיפה הם באו. אם זה בהתנהגות, במראה וכן הלאה. אנשים שהגיעו ממקומות מאוד מאוד לא פשוטים. מאוד מאוד לא פשוטים. וזה מעניין שאף אחד לא יודע בעצם אפילו למה הוא מגיע. זה גם כן דבר פילי. כי במקום אחר יש בזה סוד שהצדיק קורא לנשמות שלנו. כי אנחנו רואים, בראש השנה מגיעים 30,000 איש. מתוך ה-30,000 איש יש אלפים שאפילו בכלל בקושי יודעים לאן הם הגיעו. בקושי מבינים בכלל. אז שואלים, אני הרבה פעמים שאלתי אותם, למה באתם? בכלל בשביל מה, למה הגעתם לפה? הרבה פעמים, רוב הפעמים אדם לא יודע להגיד תשובה. שנה שעברה, ידיד שלי אמר לי, תשמע, אתה יכול לבוא בליל ראש השנה למסור שיחה, יש קבוצה שאני נמצא איתה. אמרתי לו, בעזרת השם אני אבוא, יהיה קצת מאוחר בלילה. הוא אמר, אין בעיה, הם ערים בלילה, תבוא למסור להם שיחה. אז הוא אמר לי, תראה, אבל זה לא ציבור רגיל. אמרתי לו, טוב, אז תגיד לי, תכין אותי שאני אדע מה לדבר. הוא אמר לי, זה האנשים שמוגדרים על ידי כמעט כל הרשויות במדינה כקבוצה הכי מסוכנת בארץ. שם הם היו עם נשקים, שם, באומן, הם השיגו נשקים שם באומן. שאלתי אותו, הוא אמר לי, יש להם נשקים? אמרתי לו, בשביל מה יש להם נשקים? אמר לי, כי הקבוצה היריבה שלהם גם הגיעה. אז שלא יש שם בלגן, אז כל אחד הגיע מבוצר ומחומש. אז בסדר, הגעתי אליהם, הדבר הראשון מאוד התפלאתי, ברוך השם, מאוד התפלאתי, ראיתי כאלה רצונות, כזה התעוררות הלב שהייתה שם, היה משהו מאוד מאוד מיוחד. אבל, נשאלת השאלה, בסדר, ברור, אנחנו שמחים, ודאי שאני שמח שהגעתם לשם, אבל איך הגעתם? כאילו, לכאורה, מה לכם עכשיו ולבוא לראש השנה לרבי נחמן? אז זה סוד, הדבר הזה הוא סוד, נדבר על זה, שהצדיק קורא לנשמות שלנו. צדיק קורא לנשמות שלנו. עכשיו, מה הוא עושה? אמרנו, כמו שדמרנו, עיר גיבורים על החכם, הוא מעלה את הנשמות שלנו. לא יודעים את זה. כשאנחנו נצאים שם, אנחנו לא יודעים את זה. חוזרים לארץ, פתאום החיים של האדם מתחילים להשתנות. ועל זה אני רוצה לספר לכם. בגלל שאני עושה כבר כל כך הרבה שנים, 25 שנה, מהשנה הראשונה או השנייה שהתחילו את ליתר דיוק, השנה השנייה שהתחילו הנסיעות. החוקיות. היו נסיעות לא חוקיות. הנסיעות החוקיות, זה התחיל לפני 26 שנה. אז ראינו אנשים שמגיעים ממקום מאוד מאוד לא פשוט, עוד שנה, עוד שנה, פתאום אתה רואה, אני ראיתי את זה, אני חושב, במאות, אם לא באלפי מקרים כבר, עם השנים. אתה רואה צלם אחר על הפנים של האדם. פתאום האדם, משהו לגמרי, כאילו אדם חדש נולד פה. הפנים, ההתנהגות, המחשבה, דרך הדיבור, הכל הכל שינוי כזה שלא מובן איך נעשה כזה שינוי. איך הבן אדם הזה השתנה בצורה כל כך קיצונית, השתנה בצורה כל כך קיצונית. אבל כל זה, כל השינוי הזה, המקור שלו והשורש שלו זה התורה הזאת. האדם הגיע לשם. הגיע לשם איזה יהודי, אז בשנה הראשונה שהוא הגיע בכלל ספק אם הוא ידע איפה הוא נמצא בכדור הארץ. כי לפי הכדורים שהוא לקח והסבים שהוא ישן, אז זה לא היה משנה כל כך אם הוא נמצא באוקראינה, בישראל או בארצות הברית. זה הכל היה אותו מקום. הוא לא היה בכדור הארץ, הוא היה כמה מטרים מעל כדור הארץ. זה לא כל כך היה משנה בכלל איפה שישים אותו. כך הוא הגיע בשנה הראשונה. ושנה אחרי זה עוד פעם הגיע. אחרי זה פתאום, ברגע אחד, אני עברתי איתו את כל זה. ברגע אחד כל המציאות שלו השתנתה בצורה מאוד מאוד קיצונית. מאיפה זה, מה הכוח הזה? זה הזרעים. זה הזרעים שהנשמה מקבלת בראש השנה. ואחר כך, אנחנו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו הולכים, ואחר כך כל החיים שלנו מתחילים להשתנות. כל החיים שלנו מתחילים להשתנות. לכן, היום, הרבה פעמים, אין בכוח שלנו, אין לנו כוח לשנות את המציאות שבה אנחנו חיים. אין לנו כוח, אנחנו חלשים מדי. זה הכוונה, זה כוח נפשי ורוחני. לאדם יש מניעות עצומות לשנות את דרכי חייו. כמה מאיתנו, כמה בדור שלנו אנשים שאומרים, אם הייתי יכול, הייתי משנה. אני רוצה, אני יודע את האמת, אני מבין, אני מכיר את האמת, הייתי רוצה לשנות את הדרכים, את דרכי החיים שלי, אבל אני לא יכול, והוא צודק. ובאמת מי שאומר את זה הרבה פעמים, הוא באמת צודק, באמת אין לו כוח, באמת אין כוח לשנות. אבל על ידי התיקון הזה, שנקרא עיר גיבורים, העיר גיבורים הלך חכם, על ידי זה כל אדם יכול. מדוע? כי האדם מקבל פה סיוע גדול מאוד. וזה, אומר רבי נחמן, וזה הכוונה ויורד עוז מבטחה. עוז זה נקרא התורה, שמתגלית לנשמה, ובירידה, זה הכוונה, ויורד. בשעת הירידה, עוז מבטחה. מתגלה לאדם התורה שנקראת עוז. ובכוח הקבלה הזאת שקיבלנו, במקום הזה, בכוח הקבלה הזאת, אז כן יש לנו כוח לשנות את כל החיים שלנו. מדוע? כי זה אור מאוד גדול, מאוד גבוה, שהנשמה שלנו מקבלת, ובכוחה אנחנו יכולים לשנות את כל החיים שלנו. ואנחנו אומרים את זה. פעם מישהו שאל, למה צריך לנסוע כל פעם? כי באמת, בכל נסיעה שאנחנו נוסעים, בפרט זה בראש השנה, העיקר זה נעשה בראש השנה, בכל נסיעה שאנחנו נוסעים, אנחנו מקבלים עוד ועוד תוספות, עוד ועוד תוספות של הבחינה הזאת. ולכן, ראינו בדור הזה שאנשים שינו את דרכי חייהם בצורה מאוד מאוד קיצונית. והכל זה מצד מה שהם קיבלו, מצד מה שהם קיבלו אצל הצדיק. בכלל ובפרט בראש השנה. וזה הכוח שעומד בתוכנו, ונותן לו את היכולת לשנות את הדרכי החיים שלנו. ואז אומר לנו רבי נחמן, אומר לנו פה עוד יסוד מאוד גדול. כל אדם שמגיע אל הצדיק בראש השנה, אז הצדיק מעלה אותו לפי בחינתו, כי זה לכל אחד, זה לא עלייה אחת לכולם, כל אחד עולה לפי בחינתו. ושואל פה רבי נחמן, לפי מה האדם זוכה לעלייה? מה המפתח שנותן לאדם את היכולת לעלות, לעלות, לעלות למעלה? אומר רבי נחמן, וכל זה לפי הרצון. כל אחד ואחד שבאים אל החכם הדור, יש לו איזהו רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך הוא יורד עוז מבטחו. ופה הוא מגלה לנו סוד. הוא מגלה לנו סוד. לפי הרצון של האדם, ככה נעשה את העלייה. אם אדם בא אל הצדיק, עם רצונות והתעוררות הלב, וזה עמוק בתוכו, וזה בוער בתוכו, העלייה תהיה יותר גדולה. לפי הרצון, כך נעשה את העלייה. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר בהכנה שלנו, גם לנסיעה וגם לראש השנה. יש כזאת בחינה, שלא כולם יכולים לנסוע בראש השנה, אבל יכולים לקבל את התיקון הזה, גם אם יש, אם אדם אנוס מלנסוע, גם יכול לקבל בארץ את התיקון הזה. יש אפשרות. אנחנו בעזרת השם, לקראת ראש השנה, שם מתחילים קצת לדבר על ראש השנה. אנחנו נדבר על זה. אז האדם יכול לקבל את זה גם בארץ, אם הוא לא יכול לנסוע את התיקון הזה. אז אומר רבי נחמן, לפי מה העלייה של הנשמה תהיה? לפי הרצון של האדם. לפי הרצון של האדם, כך תהיה העלייה של הנשמה. לכן, אחת ההכנות החשובות ביותר שלנו לקראת ראש השנה, כל חודש אלול, שבוע הבא זה ראש חודש אלול, כל העניין של חודש אלול שנקרא חודש הרחמים, והסליחות, החודש הזה הוא בעצם מיועד להכנה לראש השנה. הם להכין אותנו לראש השנה. ואחת ההכנות החשובות ביותר זה לחזק ולגלות בתוכנו את הרצונות האמיתיים. רק בבחינת רצון. עוד לא מבקשים מהאדם, אל תעשה שום דבר. רק תבין איפה האמת, איפה הטוב, איפה הדבר הנכון, ואתה לא יכול עדיין להגיע לשם, אבל מה אתה כן יכול לעשות בחודש אלול? מה העבודה של חודש אלול? תרצה את המקום הזה. צריכים לברר בתוכנו איפה האמת שלנו, איפה האמת של האדם להיות מבחינה נפשית ורוחנית, וכל העניין של חודש אלול זה לעורר את הרצונות, לחזק בתוכנו את הרצונות ואת הדעת הנכונה, איפה אנחנו רוצים להיות. ראש השנה בעצם הכל נקבע מחדש, כל החיים, כל המציאות של האדם, הכל נקבע מחדש. אדם יכול לשנות בראש השנה, יכול לשנות את כל החיים שלו, את כל דרכי חייו. ואנחנו נסביר את זה, נדבר על זה, שבראש השנה כביכול האדם עולה למקום שהשורש שלו, הוא עולה עד לשורש, ומשם נמשך תיקונים חדשים לגמרי, שזה הסוד של ראש השנה. אז לפי הרצונות שלנו אנחנו מתכוננים לקראת ראש השנה, וכשאנחנו יודעים לברר בתוכנו מה אנחנו רוצים, אדם צריך בחודש שלו לברר, להגיד לעצמו מה אתה רוצה. אתה רוצה להיות סגן ראש הממשלה וכל חודש להרוויח מיליון דולר, או שאתה רוצה להיות קרוב באמת לקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להגיע למדרגות של דבקות בתורה, באמונה, באור של השם, שאדם יעמיד, יברר בתוכו מה הוא באמת רוצה, את הרצונות האמיתיים ואת הטוב האמיתי, וזה מכין אותנו לקראת ראש השנה. אומר רבי נחמן שלפי הרצון של האדם ככה נעשה את העלייה של הנשמה בראש השנה, על לפי הרצון של האדם. ואם יש לנו רצונות מבוררים שברור לנו מה אנחנו באמת רוצים, איפה הטוב האמיתי נמצא, איפה הטוב האמיתי נמצא, זה מכין אותנו הכנה מאוד מאוד גדולה לקראת ראש השנה. זה נקרא הסוד, אחד הסודות של ראש השנה, להתכונן בדרך נכונה. נגיד את זה בדקה אחת ובעזרת השם נמשיך את זה. ופה אומר רבי נחמן, אומר פה דבר שהוא חידוש מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. אומר רבי נחמן, ולא רק הרצונות הטובים של האדם הם גורמים בעלייה הרוחנית של האדם בראש השנה, אלא גם הרצונות הפגומים של האדם, אפילו הרצונות שהם מבחינת פגם ומרה לנפש. אז הצדיק החכם הזה מעלה את האדם גם לפי הרצונות הלא טובים שלו, וזה פלא גדול מאוד. כל אחד מאיתנו יש בתוכנו גם שטויות ודמיונות, זה ככה, זה המציאות של העולם, אין מה לעשות, יש בתוכנו שטויות ודמיונות. האדם מסתובב עם השטויות האלה ורוצה כל מיני דברים, אם זה תאוות, אם זה מידות לא טובות, כל מיני חלומות שהם באמת לא אמיתיים, לא אמיתיים, אבל הם קיימים בתוכנו. ולפעמים החלומות האלה והרצונות האלה הם גם עוצמתיים מאוד בתוכנו, שאדם קשור עם איזושהי תאווה, אז אנחנו יודעים היא עוצמתית, היא בוערת בתוך האדם. אומר רבי נחמן חידוש נורא גדול מאוד, אומר העלייה של האדם לא נעשית רק לפי הרצונות הטובים שלו, גם לפי הרצונות הרעים של האדם. וזה מיד שואל אחד המפרשים החשובים של הספר ליקוטי מוהר"ן, הספר המפרש נקרא ביאור הליקוטים, ומיד שואל את השאלה הזאת, איך יכול להיות שרצונות, הרצונות הרעים שבאדם גם כן גורמים לו עלייה? זה פלא גדול. איך הרצונות, מלא רצונות טובים הם סיבה לעלייה, אז אנחנו יכולים להבין, אבל רצונות רעים, איך רצונות רעים הם סיבה לעלייה? זה דבר לא מובן, הדבר הזה. אבל כמו שאמרנו היום, לצערנו השיעור צריך להיות קצר, כי ביקשו מאיתנו לסיים בשעה הזאת. אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך את כל הנקודה הזאת, כל היסוד הזה. מי שיכול לחזק ולהתחזק בהפצה, יש בחוץ דיסקים, זה לא הרבה כסף, אבל אנחנו רוצים להגיד זה מצווה מאוד גדולה, כי עכשיו בפרט ש אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים עכשיו, יש צמאון גדול בעם ישראל, וזה הצד של התיקון לטובה, מה שקורה במצב הזה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל. אבל הצד לטובה בזה זה ההתעוררות. ואנחנו מסתובבים הרבה בארץ, שבוע שעבר דיברתי עם הרבה חיילים, אני רוצה לספר לכם, ברוך השם כל המצב הזה גורם לחיפוש, זה מעורר את נשמות ישראל לחיפוש מאוד מאוד גדול. לכן כל אחד, מה שיכול לקחת דיסקים או ספרים ולהפיץ, צריך לדעת, יש בזה דבר גדול מאוד, דבר מאוד גדול. כי הרבה פעמים אתם נותנים דיסק, אתם לא יודעים לאן זה מגיע. אבל אנשים מתחזקים מזה, ולפעמים כל החיים של הבן אדם מתהפך. וזה עכשיו עת רצון מאוד גדולה. הרב שלום ארוש אמר לי לפני כמה ימים, שהפצת הדיסקים זה באמת הכיפת הברזל שלנו. לכן זה ממתח את הדיסק, כדי שזה יסתובב מעלינו. זה מסתובב מעל האדם, כל דיסק שהוא נותן זה מסתובב מעליו, זה כיפת הברזל. יתר על כן, שמעתי מאחד מצדיקי הדור, שאמר, זה היה, אתם יודעים מה זה, יצא למישהו לראות פעם את הטיל של כיפת הברזל, נפגש עם הטיל שלהם, נכון? יוצא אש, רואים אש, נכון? שמעתי מאחד מהצדיקים שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא רוצה כבר לבנות את בית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי בנוי מאש, ככה כתוב, חז"ל אומרים, הוא בנוי מאש. האש שרואים זה הניצוצות של בית המקדש השלישי. זה הבנייה. כן, עכשיו אנחנו רואים את זה. אז אני שמעתי גם מהרב שלום ארוש, שמעתי מאוד צדיק מאוד גדול, שהוא אמר, אדם שילך עכשיו, בזמן שלנו, בעזרת השם, בהתחזקות של אמונה ותפילה, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, ויעסוק בהפצה, לא צריך לפחד משום דבר. זה כפשוטו, זה כיפת ברזל פרטית על כל אדם. אם במקרה קרה שהטיל טס אליו ישירות, הקדוש ברוך הוא יזיז לו את הטיל לצד, יפילו את זה לים, את הדבר הזה. אנחנו צריכים להתחזק באמונה שבאמת, אם נתבונן קצת בכל מה שקורה, רואים, אין פה בכלל טבע. זה שלא ניתה, לא נתבלבל. ברוך השם, שכל מה שעושים נשמור עלינו, אבל ודאי שזה לא בא מזה. זה יש פה, שבוע שעבר, לא רק, גם לפני זה, השבוע שעבר ישבתי עם כמה חיילים, הם סיפרו לי, ראינו את הקדוש ברוך הוא עין בעין בתוך עזה, הם אמרו לי. ראינו שם כל מה שקרה שם, זה היה ניסים מופלאים ביותר, מה שממש ראו השגחה פרטית של הצלה. סיפר לי חייל, היה בתוך מסגד, אומר לו, שמתי לב, מאחוריי פתאום יצא איזה מחבל. מתוך איזה, אחד מהמחילות שלהם, כמו עכברים, יוצאים מהמחילות, פתאום יצא איזה מחבל. המחבל הזה הסתובב עם רימון, חיפש חיילים, סיפר לי אחר, הייתי 4 מטר ממנו, הוא לא ראה אותי. הוא יוצא מתוך המחילה, אני לא ראיתי את הפתח של המחילה, הם נכנסו למסגד לחפש מחילה. הוא אומר לי, בתור המסגד, אני נמצא שם ואני מחפש את המחילה, לא ראיתי, הוא יוצא מתוך המחילה ומתחיל לחפש חיילים, לזרוק עליהם רימון. אז הוא רץ לחלון, הוא ראה בחוץ חיילים, הוא רץ לחלון, לזרוק את הרימון דרך החלון, אבל אתה, אותו חייל שדיבר איתי, זיכה אותו לתיקון הכללי, הוא חסיד ברסלב החייל הזה, אז הוא זיכה אותו לתיקון הכללי. אז זה, יש אין ספור סיפורים. צריך לדעת, אנחנו עכשיו, ברוך השם, בתקופה של ניסים. באמת התקופה הזאת זה תקופה של ניסים. לכן ההתחזקות שלנו בתפילה, באמונה ובהפצה, צריך לדעת, זה הכיפת הברזל הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך לפחד. לדעת השם, אנחנו רוצים קצת לדבר בהמשך, לפי המצב, איך להתמודד עם הפחדים, עם כל מה שקורה בהרגשה. אבל זה ודאי, אדם שמקבל על עצמו את הדבר הזה, שלא יפחד משום דבר. כפשוטו, לא לפחד משום דבר, כי הכל הולך בהשגחה פרטית, ויש הרבה הרבה ניסים. עכשיו במציאות שלנו יש הרבה ניסים, ואנחנו יכולים להיכנס לתוך ההנהגה הזאת. אדרבה, לחזק את הניסים. שיש ניסים, כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, ללמד אותנו את ההשגחה שהוא משגיח עלינו. זה למעשה כל המלחמה הזאת, עם כל הצער כמובן על כל נפגע, שעם ישראל ברוך השם, זה שערה אחת של יהודי, זה כואב לנו. זה כואב לנו, לא כמו הברברים האלה, הם בכלל לא גדר בני אדם. הישמעאלים בכלל לא בני אדם, זה ממוצע בין שד לבן אדם, זה משהו מורכב משתי הבחינות האלה ביחד. אבל אצלנו לא אכפת להם בכלל מהחיים. אצלנו כל דבר זה ודאי מאוד יקר. אבל עם כל הצער, הצער לדעת, אנחנו רואים פה הנהגה והשגחה מאוד מאוד מיוחדת, על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מחזק אותנו בתוך ההשגחה הזאת ואומר לנו, תתחזקו, תראו כמה אני שומר עליכם. יותר מ-2,000 טילים, כמעט ואין להם זכות לפגוע. זה לא דבר טבעי. שלא נחשוב שזה בטבע הדבר הזה. אז ההתחזקות שלנו באמונה, בתפילה, בתשובה ובהפצה, זה מובטח, אני שמעתי את זה משני צדיקים, הרב שלום ארוש מאוד צדיק, שאמרו, זה מובטח לאדם שיהיה עליו שמירה פרטית. באמת, לא צריך בכלל לפחד. שומעים מזקה, שומעים מזקה, אז אם האדם יכול לשיר, שישיר. השיר יזיז את הטילים, על ידי שישיר, הושיע את עמך, ברך נחלתך, ורם ורם, נעשה מד עולם, יזיז את הטילים הצידה. אתמול היינו בחולון, בשיעור בחולון, בדיוק הייתה הזקה, באמת הטיל התפוצץ מעל מעל חולון. אבל ברוך השם, שרנו הרבה שירים שם, והתחזקנו מאוד, אז זה כל דבר. אז אם אדם יכול לשיר, מה טוב? אם קשה לו לשיר, שיגיד תיקון הכללי, יגיד תהילים, דבר עם השם, לא לפחד. העיקר זה לא לפחד משום דבר. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.